שלום לכולם, פרשת במדבר, שנת תשפ"א. בתוך פרעות תשפ"א. והשאלה הגדולה שנשאלת על הפרשה שלנו היא, מה אני אמור לעשות עם כל המניין הזה? או שאתה מספר לי על מצוות שמהן משתלשלות פרשיות הלכתיות. מעולה. או שאתה מספר לי סיפורים, אבל אם אתה מספר לי סיפור, בתנאי שהסיפור יהיה מעניין. אבל אם אתה מספר לי על אברהם אבינו, זה מעניין. על יציאת מצרים, תיבת נוח. אבל אם אתה מספר לי סיפור שיש בו מלא רשימות וברשימות שמות וליד השמות מספרים, מה אני אמור לעשות בזה? והרי התורה היא דברי אלוהים חיים ומלך עולם. אז כמובן, כמו שאומר השיר יפה ותמה, מי בא בסודה, שם איזה משפט כזה. כן, אנחנו פה. יש פה סופה. אז כמובן שיש סודות לתורה. אז בואו ננסה לגעת טיפה בסוד. בעצם הרעיון הכללי הוא שפרשת במדבר מציירת לנו את המבנה הרוחני של הדבר הזה שנקרא כנסת ישראל או עם ישראל. כלומר, כאשר אני קורא את פרשת במדבר, מפגישים אותי עם היותו של עם ישראל צבאות השם. צבא. בצבא יש חטיבות וגדודים, ולכל חייל יש מקום ותפקיד. ופירוש הדבר שאם עד כה פגשנו את עם ישראל כעדר כבשים, דבוקה אחת, כולם הולכים ביחד. אז לאחר שנבנה המשכן חודש ניסן, פתאום מתברר שיש כאן צבאות, שיש כאן מבנה ויש כאן סדר מהותי. וזה אומר ש גבוה מאוד עניינו של עם ישראל. כי הוא לא רק בכללי העם שנבחר לאיזה ייעוד, אלא יש בו סדר ומבנה של נשמות. זאת אומרת שהאור של פרשת במדבר זה האור שבונה את מבנה האומה הישראלית. זה מתחיל במדבר והמשיך בסדר הדגלים, והמשיך בארץ ישראל בסדר הנחלות. כן? וכדי להעמיק את מה שאמרתי עכשיו, אני רוצה לעלות קומה ולהסביר את המושג המרכזי שנקרא מפקד. כתוב בתורה, כל יוצא צבא בישראל, תפקדו אותם לצבאותם. לפקוד, מה פירוש המילה לפקוד? הפשט היסודי, לפקוד זה לספור. אז תגיד לספור. כלומר, מה המשמעות של המילה לפקוד? ועוד משהו. יש כאן עוד ביטוי מעניין, שאו את ראש. לשאת ראש זה לספור. כמה ראש יש לך? נושאים פה את הראש, סופרים. שאו את ראש בני ישראל, כי תישא את ראש בני ישראל, כאשר תספור. אז עוד ביטוי של ספירה. מה זה הביטויים האלה? לשאת את הראש, לפקוד. בתנ״ך, המילה לפקוד, יש לה משמעויות נוספות. לא, איפה בתנ״ך? ממש בפרשה שלנו. בתחילת הפרשה, המושג של לפקוד את בני ישראל זה לספור. אבל הרי בהמשך הפרשה, יש כאן לוויים. זה פרשה של לוויים. במשך הפרשה מגיעים אל עניינה של משפחת הקהתי. משפחת קהת, שהיא אחת משלוש משפחות שבתוך שבט לוי. ונאמר בה, רגע. למשל, ופקודת סליחה, לא על שבט, על כל הלווים, למשל, ופקודת משמרת בני מררי קרשי המשכן. המילה פקודה זה התפקיד. ונשיא נשיאי הלוי אלעזר בן אהרון הכהן, פקודת שומרי משמרת הקודש. כלומר, יש פה, נגיד בשבת הבאה, בשבת שלנו, ופקודת אלעזר בן אהרון הכהן, שמן המאור וקטורת הסמים. פקודת כל המשכן. זאת אומרת שלפקוד מישהו זה לתת לו תפקיד מסוים. אז משמעות שנייה. יש בתחילת הפרשה לספור, במשך הפרשה זה מה הפקודה שלך ומה התפקיד שלך.
יום פקידתו.
זה קשור משמעות שלישית. בתנ״ך אנחנו מוצאים עוד משמעות למילה לפקוד. והשם פקד את שרה כאשר אמר והשם פקד את שרה כאשר אמר והוא נותן לה בן. ויעס השם לשרה כאשר דיבר. או השם פוקד את רחל, פוקד את חנה, מפקדי השם, ותקופות הן מפקדי השם. מה פירוש לפקוד? לפקוד פירושו לבקר אותך, נשון, to visit. אני בא לפקוד אותך, אני בא אליך. בעצם, כן, בעצם שימו לב, בתנ״ך המילה פקידה מחוברת למילה זכירה. כמו שמצאנו אצל רחל, בפרשת ויצא. מה? זכירה. כן? ויזכור אלוהים את רחל. אבל לא כתוב, אבל לא כתוב פקידה פה. בקיצור, לזכור ולפקוד זה הולך ביחד בתנ״ך. כן, זאת אומרת, הוא נמצא שם ולכן הוא פוקד את עוונם. כן? בפירוש הדבר, שכאשר פקדו את בני ישראל, אז ספרו אותם, דבר ראשון. וכשספרו אותם, פירושו שהפקידו, נתנו להם פיקדון, נתנו להם תפקיד. ופירושו של דבר, שהמפקד העצים את הנשמות. הדבר הזה כתוב בצורה מאוד מיוחדת בספר מי השילוח של רבי מרדכי יוסף ליינר, האדמו"ר מאישוויצה, תלמידו של הרבי מקוצק, שהוא מסביר מה פירוש שאו את ראש בני כל בני ישראל. שאו הוא לשון התנשאות. היינו שעל ידי המניין יהיה לכל אחד ואחד התנשאות. וכל אחד יהיה מדוגל. מדוגל הכוונה נראה כמו דגל מיוחד. וממשיך אחרי זה, הוא מעריך פה באיזה משהו, והוא אומר, כי מתוך כלל ישראל ניכר גדולות השם יתברך, גדולת השם יתברך. ובאם נחסר אחד מכלל ישראל, אז יחסר המזג. כמו שמציירים צורת המלך על כמה אלפים טבלאות, במילים שלנו, פאזל. כמו שמציירים צורת המלך, על כמה אלפים טבלאות, יעני פאזל, חתיכות, ואם יובד אחד מהם, צורת המלך חסרה. יש לך פאזל, ופתאום אתה חסר לך כמה חלקים, אז זה מאוד בסה, כי בדיוק חסר לך העין. זה לא שחסר לך איזה חלק מהשמיים, חסר לך העין, אז אתה מתבאס. ואז הוא אומר דבר מאוד מעניין. אומר מי השילוח, בעת שהיה נמנע כל אחד מישראל, אז הוא הגדול שבכל ישראל. מה פירוש? שאו את ראש. כאילו יושב פה משה, לידו אהרון, כמו שכתוב כאן, ולידו הנשיא של שבט יהודה, או שבט שמעון, או שבט ראובן. ועכשיו הסופרים את שבט ראובן. ואז הוא נמצא פה, משה אהרון ושבט, ומגיע אחד מעם ישראל, והוא בעצם מספר את שמו, אומר מי הוא, אומר את שבטו, לא רק שבטו, בית האב שלו, איזה חמולה בתוך השבט, איזה שבט, וקובעים לו את המקום שלו. שימו לב, באותו רגע, אומר מהשילוח, נושאים את ראשו. מה הכוונה נושאים את ראשו? מרימים את הראש שלו. מה קורה כשמרימים את הראש שלו? אז הראש שלו הוא הכי גבוה בעם ישראל. ובאותו רגע הוא ראש בני ישראל. באותו רגע הוא המלך. באותו רגע כל שפע החיות של עם ישראל עובר דרכו. בלשון מהשילוח, ובעת שהיה נמנע כל אחד מישראל, אז הוא הגדול שבכל ישראל. כי כל ישראל הם חלק השם יתברך. וכל אחד ואחד הוא אחוז במידה אחת ממידותיו של הקדוש ברוך הוא. ובעת שהיה נמנע, אז היה השם יתברך בזאת המידה שהוא אחוז בה. כלומר, שימו לב מה אומר מהשילוח. בעת שהיה נמנע, נגיד דבר אביאור. באותו רגע, אביאור נושא בתוכו, הוא דמות בפאזל של השם. זאת אומרת שהוא חלק מדמותו של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שיש בו משהו ממידותיו של השם, שוכן בתוך נשמתו של אביו. זה הנשמה שלו, לא שוכן בתוך נשמתו, זה הנשמה של אביו. ובאותו רגע שספרו אותו, מי זה סופר? זה לא פקיד, זה משה, אהרון והנשיא שלו. באותו רגע בעצם הם באים ואומרים, הנה החלק של השם שגנוז בתוך אביו. באותו רגע הקדוש ברוך הוא מתלבש במידה הזאת. וכל השפע לעם ישראל ולעם כולו בא דרך המידה הזאת. ומי שבעצם מוריד את המידה הזאת לעם ישראל זה אביו. לכן באותו רגע הוא המלך וכל ישראל צריכים לו. ולכן מה קרה לאביו? הוא גם פקדו אותו, כלומר ספרו אותו. גם הוא קיבל תפקיד, פקודת אלעזר, זה התפקיד שלך. וגם השם פקד אותו, זכר אותו, השם זוכר אותי, השם זוכר את אביור, באותו רגע השם זוכר את אביור. כלומר, מה זה זיכרון? זה איזשהו פרט שנמצא אי שם בעומק התודעה, עולה פתאום, וכאשר הקדוש ברוך הוא נזכר בך במרכאות, אז אתה בעצם מועצם, השם פוקד אותך, נותן לך פיקדון, תפקיד, מעצים אותך. ושימו לב טוב, וככה נספרו פה עם ישראל, ובעצם מה שקרה לעם ישראל, שהם יצאו מאנונימיות של עדר כבשים, והפכו להיות צבאות מדוגלים, בית משפחה, בית אב, שבט, דגל, באיזה צד של המשכן, יש לך מהות. ויש כאן תהליך של ירידת שכינה מהשמיים לארץ. כי צבאות השם זה מושג של מעלה, כמו שכתוב בפעם הראשונה של צבא, כתוב ביחולו. חולה השמיים והארץ יכול לצבאם, חולה השמיים והארץ יכול לצבאם. הצבאות של הקדוש ברוך הוא הראשונים זה הטבע, כאילו, במיוחד השמיים, צבא המרום. ופתאום פה עכשיו יש להשם צבא בארץ. יש פה ירידת שכינה, ובעצם, כשאנחנו קוראים את פרשת במדבר, אנחנו בעצם נפגשים עם השפע שבונה את הצורה של עם ישראל. זה שלשבט פלוני יש מספר X, ולשבט אלמוני יש מספר Y, זה חלק מהמהות. המהות של השבט הזה צריכה כך וכך נשמות. יש בכך וכך נשמות. וזה מחולק, ויש דגלים, יש צירופים שונים. ולכן, רק שנייה אחת, ולכן המפקד הזה הוא, שאלנו, זה לא סיפור. זה לא מצווה. בטח שכן. זה, כשקוראים פרשת במדבר, עומדים בחיל ורעדה לפני המבנה המהותי, הנשמתי, הרוחני של כנסת ישראל, זה לנצח. כמו שאומרים המקובלים, יש לעם ישראל לעולם 60 ריבו נשמות, והכוונה היא, וזה סוד גדול, 60 ריבו מצד אחד ומצד שני, 600 אלף הוא 3,550. מה זה ה-3,550? צריך להתבונן בסוד הזה. אבל קודם כל, הבסיס הוא 60 ריבו 600 אלף. גם היום יש 600 אלף נשמות לעם ישראל, ולא יותר. אין יותר. אין לעם ישראל לא יותר ולא פחות. משום שעם ישראל יש לו מבנה מדויק, זה כמו גוף האדם. זה לא אומר, וואי, אם היה לי עוד רגל, אז זה היה נחמד. מי שיש לו עוד רגל, זה מום, זה מכוער, זה מוזר. עם פחות רגל, זה גם מום. יש כאן מבנה מדויק. ולכן תמיד יש בעם ישראל 60 ריבו נשמות. וגם היום יש מיליוני אנשים בעם ישראל, כמו שהסבירו המקובלים, כל כמה וכמה נשמות, הם בעצם נתלים בנשמה אחת שיצאה ממצרים. כלומר, בעצם כל נשמה שיצאה ממצרים, יכול להיות שיצאה ממנה עץ. מגרעין אחד של תפוח, אתה יכול להוציא עץ שיהיה בו כמה טון תפוחים. אבל כולם שייכים לאותו גרעין של תפוח. לא, יש 60 ריבו נשמות, גם עכשיו. יכול להיות שאתה ואני, אותו שורש נשמה. יש סיכוי טוב, כי עובדה שאנחנו ממש עברנו בכם הרבה שנים ביחד, כנראה זה שהנשמות שם קשורות. בכל זאת, העץ גדל ביחד. כן. אבל התפקיד מתגוון. יש היום, אתה נמצא ב... היום אנחנו נמצאים בתפארת שבמלכות. זאת אומרת, יכול להיות שכולנו שייכים פה לספירת המלכות, אבל הוא תפארת שביסוד, שבנצח, שבתפארת שבמלכות. תמיד זה כמו הולך ומתפרט, ויש וכולי. ו... יפה, אז זה קודם כל הבסיס, זה הרקע הרוחני לפרשה. עשה מה שעכשיו עשינו, בדקות האחרונות, זה נתנו מין מבוא לאיך להסתכל על הפרשה הזאת. לא להסתכל עליה בתור מספרים ושמות ורשימות, אלא אני עכשיו מסתכל על ציור מרהיב של צבאות בני ישראל. שאלה ששאלת אותי, מה שאלת?
כל אחד
שנספר,
נספר באמת
על ידי משה ו... כך כותב הרמב"ן פה, שהרי כתוב בתחילת הפרשה.
זה לא פשט.
למה זה לא פשט? זה לא פשט שלך, זה פשט שלי. זה, כתוב כאן, בתחילת הפרשה. וידבר השם משה. תפקדו אותם לצבאותם. מי יפקוד אותם לצבאותם? אתה. מי זה אתה? ואהרון. ואיתכם יהיו איש איש למטה, איש ראש לבית אבותיו הוא, ואלה שמות האנשים שיעמדו איתכם. מה פשט? משה, אהרון, ונשיא השבטים. אני מאמין שגם היה יותר. משה, אהרון, נשיא השבט, ראש המשפחה וראש בית האב. יעלה ויבוא ויגיע ויראה וירצה וישמע מה? ויפקד ויזכר זיכרוננו הוא פקדוננו. מה פירוש זיכרוננו פקדוננו? כלומר יעלה הזיכרון שלנו, זה השורש חיים שלנו בהשם, ופקדוננו זה התפקיד שלנו, זה מה שהופקד אצלנו, זה הנשמה. ולכן, וזה פירוש ששמעתי מהרב מאיר מזוז, אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך השם אלוקינו בתפילת מודים, על חיינו המסורים בידיך. כלומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא על החיים שלי, שבעצם הם מסורים בידיו של השם. מה שיש לי ומה שאין לי, הצרות שלי, שאני חושב שהן צרות, והברכות שלי, הכל זה חיי בידיך, חיינו המסורים בידיך. אוקיי, גמרתי את זה. ועל נשמותינו הפקודות לך. מה פירוש על נשמותינו הפקודות לך? רוב המפרשים מפרשים את זה, שבלילה מפקידים את הנשמה. וזה... למה זה כזה חשוב? למה צריך לצי... אני עכשיו באמצע היום, אני צריך לציין את הלילה. לכן יש פירוש אחר. על נשמותינו הפקודות לך. אני מודה לך גם על החיים שלי, שזה כאילו יותר מבטא את ה... מה שקורה לי בעולם הזה, למטה. וגם אני מודה לך על הנשמות שלנו, על הנשמה שלי, הפקודות, נשמותינו הפקודות לך, הפקודות אצלך. כלומר, הנספרות אצלך. ריבונו של עולם סופר אותי. וכאן נעבור לסלנג. לא סופרים אותי. סופרים אותך. נכון? מתי אנשים אומרים לא סופרים אותי? זאת אומרת, אנשים שקופים. אומרים, באתי לישיבה. אף אחד לא ספר, אף אחד לא ראה אותי. אני מניח שיש כאן אנשים, צערי. זה נורא צוב. ולעומת זאת, מקום טוב זה מקום שאין בו אנשים שקופים. מישהו ספר אותי. אני רואה אותך. ואני רואה אותך. וככה הקדוש ברוך הוא בעצם רואה כל נשמה ונשמה. הנה, זה המידה הזאת של משה, אהרון, וזה. רואים אותך. זה כוונה לכוון לנשמותינו הפקודות לך, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא לא רק על החיים הנגלים שלנו, אלא על החשבון של הנשמה שלנו, מה היא, מה תפקידה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא גם מכוון אותנו לתפקיד שלנו. זאת אומרת, אני אומר לקדוש ברוך הוא, מה שלום, תעזור לי לעשות תפקידי בעולם. הלוואי והייתי יודע אותו. תעזור לי. כן. שואל איתן, מתי היה המפקד? שאלה מצוינת. בתורה כתוב שהוא היה בראש חודש אייר. עכשיו לא כתוב שום דבר, כתוב שם ראש חודש אייר. מה? אתה, כן. אז איתן יודע שאם הוא היה שם, היום נותנים לו תפקיד מרכזי בביצוע. ולכן הוא שואל שאלה מעשית. עכשיו אני אגיד לך, יש משהו קצת שכל המפרשים דנים. יש בתורה ארבעה מניינים. פעם אחת שיצאו ממצרים, לא כתוב שעשו מניין, אבל התורה מספרת שיצאו 600 אלף. פעם שנייה כתוב שבנו את המשכן, אז כתוב שם קיצרו בני ישראל, ואז כתוב שם שאספו מחציות שקלים, ומזה בנו את האדנים. פעם שלישית זה המפקד הגדול של פרשת במדבר פה, ופעם רביעית בסוף ספר במדבר בפרשת פנחס. ואז יש בזה דיונים רבים, מה, מי, למה צריך הרבה מניינים וזה. בשבילך אני אתן לך איזה פירוש שהוא לא נמצא בחז"ל, אז ככה שיש כאלה שלא אוהבים אותו, אבל פירוש מעניין שמפרש אותו בפירוש קסוטו. שם הוא מפרש קסוטו. הרב דוד קסוטו, נדמה לי דוד. דוד קסוטו, היה פרשן תנ"ך שכתב את הסדרה פירוש קסוטו. יש כאלה שלא כל כך אוהבים ללמוד בזה. הוא עצמו היה יהודי ירא שמיים. תקראו עליו באינטרנט. יש לו פירוש מעניין. נפטר לפני הרבה שנים. והוא טוען שהיה מפקד אחד, מפקד של ספר שמות של במדבר, מפקד אחד, שהוא בעצם... היה לו, הוא לקח הרבה ימים. ומה שכתוב כאן, זה כאילו ההכרזה, ההכרזה של סיום המפקד. אז עד כאן נתנו קצת את המבוא. בתפילת ראש השנה, עוד מקום שאנחנו מסוים שם מוטוי הזה, כתוב, תסתכלו בתפילת זיכרונות של ראש שנה. מעשה איש ופקודתו. כלומר, פקודתו זה כנראה קשור גם לתפקידו. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים בתוך פרשת במדבר, אנחנו רואים שהמפקד, התיאור פה של הפרשה, הוא תיאור של סולם שעולה מדרגה אחר מדרגה. או נשתמש בתיאור יותר מדויק, אנחנו כאילו מגיעים אל איזה מעגל חיצוני ועוברים אותו למעגל פנימי יותר. ועוברים אותו למעגל פנימי יותר ועוברים למעגל פנימי ביותר. או אם תרצו משל יותר מדויק, זה כמו אדם שמתלבש בבגד, ואז מתחת לבגד יש גוף. ותחת הגוף יש נשמה, ובתוך הנשמה יש נשמתה דנשמתה. כלומר, אנחנו פתאום רואים איך כנסת ישראל בנויה כמו לפני ולפנים. איך זה קורה פה? כי בפרק א' יש את המפקד, מפקד כאילו... חילוני. מה זאת אומרת? פשוט שבט שבט מונים אותו משפחות, בתי אב, מספר שמות, יש כל ביטוי כזה, כל ביטוי פה שפרשנים שמסבירים מה הכוונה. אני כתוב כאן פקודה ומספר שמות לגולגלותם לבית אבותם, מספר שמות בדיוק. אז זה כאילו כל אחד משייכים אותו. בעצם אתה רואה, אני רואה איזה, אני רואה חילוני, כי אני לא רואה פה, אני רואה פה מפקד, שבו עם ישראל מתחלק לשבטים, למשפחות, לבתי אבות, לאנשים, לאנשים עם שמות, יש להם גם מספר. מעולה. זה מעגל חיצוני. פתאום עושים מפקד מספר 2. פרק ב'. פרק ב' מדובר, איש על דגלו באותות לבית אבותיו יחנו בני ישראל, מנגד סביב לא יעמד יחנו. זה כבר מפקד הרבה יותר שקשור לקודש. למה? כי פה אני לא סופר שורת אנשים בלי קשר למשהו, אלא אומרים לי, המשכן עומד פה, והוא הלב, וסביב המשכן פתאום, תדמיינו לעצמכם כאילו זה איזה מין סרט כזה, שבהתחלה כאילו אנשים, הם, מה שאמרנו, עד חומש במדבר עם ישראל זה כמו עדר כבשים. ופתאום מסתדר העדר. זה השלב הראשון, זה פרק א'. ואז פתאום פרק ב', כמו באיזה פעילות חברתית כזאת, משה רבנו דופק, ופתאום המחנות שמסודרים פה בשורה, פתאום מסתדרים סביב המשכן בסדר מופתי. כלומר, זה לא סתם עם ישראל נמצא כמו איזה עם בשורת מספרים, אלא פתאום זה מסודר. דגל יהודה, ואיתו יששכר וזבולון, דגל והם בצד קדמה, ודגל ראובן עם גד ו... גד ו... שמעון, ואחר כך בני שפחות, דן, נפתלי ו... ואשר, אחר כך דגל בני רחל, יוסף, אפרים ומנשה ובנימין. פתאום כאילו, ויש לכל, פתאום זה לא רק, יש כאן, אנחנו בעצם נמצאים במשכן, ומשמע כאילו שהתפקיד שלי, עכשיו אני עכשיו פתאום חלק מדגל שלם, שיש בו שלושה שבטים, התפקיד של שלושת השבטים האלה, הוא קשור לצד המזרחי של המשכן. הרי בטח יש משמעות לצד המזרחי, ויש משמעות, אתם יודעים שאצלנו, משלב מסוים בהיסטוריה, המפות הן מוצפנות, בגלל המצפן שעוזר להשיג את הצפון, אז לכן כל המפות הולכות לפי הצפון. אבל בתנ״ך, המפות מכוונות אל המזרח. יש לזה כל מיני, יש לזה סודות. אז יש לנו בעצם הקדמה, המזרח, האחור, זה המערב, הימין, זה ראובן, זה תימן, זה הדרום, והשמאל זה בני השפחות. ואנחנו יודעים, מי שמכיר את סוד הנענועים בלולב, שהקדימה זה תפארת, חסד, גבורה, וקיצור, הכל, כל רוח היא איזושהי מידה אלוקית, זה כבר, אבל העיקר הוא שזה כבר סביב המשכן. זאת אומרת, כל אחד רואה את המשכן מזווית אחרת. זה כמו שאתה הולך לא נזכה. אבל זה כמו שאינו דומה מי שרואה את בית המקדש מהר הזיתים, למי שרואה את בית המקדש מהעיר העליונה, מהעיר העתיקה, מה שנקרא. ואינו דומה, ואינם דומים למי שרואה מעיר דוד. ואף אחד לא רואה את בית המקדש מהצד הצפוני. שם יש ערבים. כן? אבל זאת אומרת, כל זווית יש לה משמעות. מאיזה זווית אתה רואה את השם? איזה זווית השם מסתכל עליך? כביכול. זה השלב השני, השלב השלישי. השלב השלישי הוא שלב קפיצת קומה. עכשיו השלב השלישי עוסקים בשבט הלוי. כשנגיד לשבט הלוי, שנה שעבר בשיעור, שנה שעבר, הערכנו בזה הרבה. כשמגיעים לשבט הלוי, אז בתוך שבט הלוי יש מפקד אחר. לא פוקדים אותם כמו את עם ישראל בגיל 20. בהמשך גם יפקדו אותם בגיל 30. המפקד הראשון של הלווים הוא מגין חודש ומעלה. זאת אומרת שהלוויים הם בעצם מבטאים את התפקיד הפנימי של עם ישראל. זאת אומרת, כאילו, אנחנו נראה, הרי הלוויים הם לא שבט שמתחיל בתור שבט לוי. לא! מיד אחרי שמדברים על שבט לוי, את מי סופרים? סופרים, יש לנו 22,000 לוויים מגיל חודש. אבל מיד אחרי סופרים את הבכורים. זאת אומרת שהלוויים זה איזשהו משהו פנימי, זה איזשהו כוח שגנוב בתוך עם ישראל. ולכן יש כאן איזשהו תהליך של העברת הכוח הזה מהבחורים ללוויים. לא נעריך בזה עכשיו, אבל רק נסביר. זה, יש לי שיעור. זה לא כזה פשוט. נכנסת פה לסוגיה גדולה מאוד של ממתי התחיל המושג של פדיון. הרי אתה בתפילין שלך, אם אתה צדיק, אתה צדיק. אבל אם אתה מאוד צדיק, אתה מאוד צדיק. אבל אם אתה מאוד מאוד, אז אתה אומר כל בוקר גם את פרשיות קדש והיה כי הביאך. ושם מה אתה אומר? אתה כבר מדבר על פדיון עוד לפני שייך את העגל, ולפני מעמד הר סיני, ולפני הכל. נכון? אז יש איזשהו סוד שלא נבהר אותו עכשיו, אז זה דיברנו שנה שעברה. והמשמעות היא מה שרציתי להגיד, זה שספרות הלווים מגיל חודש, זאת אומרת שמדובר באיזשהו פוטנציאל נשמתי הרבה יותר גבוה. בגיל 20 זה כבר משהו שיוצא מן הכוח אל הפועל. גיל חודש זה אומר שיש כאן איזושהי מדרגה שאפילו היא לא, עוד לא יורדת לעולם הזה. זאת אומרת, יש את עם ישראל שהוא מגיל 20, ופתאום שמגיעים אל הלוויים, עכשיו איפה הלוויים חונים? הלוויים חונים, אם עם ישראל חונה בטבעת סביב המשכן, אז הלוויים חונים בטבעת פנימית יותר. כן, שלושת המשפחות, כהת, גרשון ומררי בשלושה צדדים, ומשה עצמו עם הכהנים בצד של שבט יהודה. זאת אומרת, יש כאן מעגל פנימי יותר של עם ישראל. איזשהו, אמרתי מקודם, יש את עם ישראל כלבוש, זה המניין הראשון, ויש את עם ישראל שהוא סובב סביב המשכן כמו גוף, ויש את הלוויים שהם לא, הלוויים זה לא מישהו אחר, כי הלוויים באו מכוח הבכורים, והלוויים מבטאים איזשהו אור נשמתי של עם ישראל, שנמצא בטבעת פנימית יותר, והדוקה יותר עם השכינה, ואז יש את המעגל הרביעי, הנקודה הרביעית. מהי? הפנימיות של הפנימיות של הפנימיות. בתוך פרשת הלוויים מסופר לנו ששבט קהת לוקח את הכלים. לא את הקרשים כמו שבט מררי, לא את הבדים כמו שבט גרשון. כן, שבט מררי כולו מרירות, שהוא לוקח את הקרשים כי זה כבד. שבט גרשון טוען, למה גירשו אותי? ואני לוקח את הבדים של המשכן. ושבט קהת מבסוט. וכששבט קהת מגיע לקחת את הכלים, פתאום הוא פוגש מישהו אחר. הכהנים עוצרים אותו. אומרים, לא, לא. אבל הלוויים לא באים, פן יבואו לראות כבלה את הקודש. גם אתם לא רואים את השכינה ממש. אלא קודם כל יבואו הכהנים, אהרון, והם יחסו. יש כאן את התיאור של הכיסויים. כמו שכתוב פה, די, זה כתוב במפורש. זה שביעי. ככהן אתה אף פעם לא עולה שביעי. אז כתוב כאן ככה. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד. הוא בא אהרון ובניו ימצאו המחנה והורידו תוכת המסך. מורידים את הפרוכת. זה די כבד. מה עושים אחרי שמורידים את הפרוכת? מה עושים אחרי שמורידים את הפרוכת? וכיסו בה את ארון העדות. נחמד. פתרון טוב. במקום לתפור תיק חדש, לוקחים את הפרוכת ונכנסים בה את הארון, ונתנו עליו כסוי אור תחש. לא, יש גם משהו מיוחד. יש כסוי אור שמעל הפרוכת. מספיק, לא? לא. הוא פרסו בגד כלי תכלת מלמעלה. זאת אומרת, הארון בתוך הפרוכת, בתוך אור תחש, בתוך בגד תכלת, שזה כמו צמר. עכשיו הלוויים מוזמנים להיכנס. כלומר, גם הלוויים שמגל פנימי, הם בעצם, יש פנימי שבתוך הפנימי הזה. ועל שולחן הפנים יפרסו בגד תכלת. ולקחו בגד תכלת וכיסו את מנורת המאור. והמזבח הזהב יפרסו בגד תכלת. וכיסו אותו מכסה אור תחש. ולקחו את כל כלי השרת, ונתנו אותם אל בגד תכלת, וכיסו מכסה אור תחש, ודשנו את המזבח, פרסו עליו בגד ארגמן, וקילה אהרון ובניו לכסות את הקודש, ואחרי כן יבואו בני קהת, ולהיגעו אל הקודש המתו. כלומר, שבעצם התורה מציירת לנו את מחנה ישראל כמין מחנה של, אמרנו, טבעת שבתוך טבעת שבתוך טבעת שבתוך טבעת. או אפשר לקרוא לזה מין סולם שמתחיל למטה ונגמר שם למעלה, או אני יותר מעדיף את הדימוי שמשהו שנכנס יותר פנימה, כי זה כאילו התיאור של המחנה. יש כאן בעצם את מחנה השכינה. כנסת ישראל צועדת מהר סיני לארץ ישראל. המסע הזה הוא המסע שלה שהוא לא רק במדבר, הוא מסע נצחי, גם היום כנסת ישראל צועדת. וכי אמרתי לכם, מה שכתוב ברשת במדבר זה המבנה המהותי, לא רק מבנה סטטי, זה מבנה דינמי, זה ספינת מדבר. מדמים את ה... את זה, אומרים, זה מעשה מרכבה. הגלגלים של המרכבה, אתם מכירים את זה שיש לכם, אתם יודעים שהתפילה הכי יפה זה ברכת יוצר אור, שם מדברים על מעשה מרכבה, מדברים שם על החיות, שזה הסוסים, על האופנים, שזה הגלגלים של המרכבה, וכולם זה מלאכים. והנה עם ישראל כאן, הוא בעצם מרכבה של השכינה, וארבעת המחנות זה כמו ארבע גלגלים, זה הסוסים, זה הגלגלים שנוסעים, ובתוכם יש את המרכבה עצמה, שזה בעצם הלוויים והמשכן והכהנים, כל זה. יש כאן בעצם מסע השכינה. ואז כמו שאמרנו, אתה רואה בהתחלה בפרק א', כלומר קראנו לפרק א', מניין חילוני. שורת אנשים, בלי כלום. פתאום הוא מוציא במשכן. פתאום נכנס פנימה במשכן, אתה רואה את הלוויים, שזה מגיל חודש, זה מבטא איזשהו משהו שהוא עובד יותר פנימי ונסתר. ופתאום מתברר שגם הלוויים הם לא בדיוק סוף הסיפור, אלא הם רק יודעים שהם מחזיקים משהו שיש בו לבוש אחר לבוש, ושם נמצא הארון והזה. ובעצם, מה שפרשה רוצה להגיד, זה שאפשר להסתכל על זה הפוך ולהבין ככה מה זה עם ישראל היום. כנסת ישראל היא קודש קודשים. אל תעבירו ביקורת על עם ישראל. זה לא פשוט. ראשיתה אי שם בארון הברית, במנורת הזהב, בדברים שהם שכינה ממש. ומשם לאט לאט, לאט היא יורדת למטה. אל הכיסויים של הכהנים, אל טבעת הלוויים, אל המחנות. בסוף מה אתה רואה? אתה רואה תכלס. עם ישראל על שלל בעיותיו, על שלל צרותיו, על שלל מאבקיו, בירוריו. אבל אל תחשוב, אתה יכול כביכול ל, 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 לראות את עם ישראל, ועכשיו שהוא ככל העמים מתמודד עם עניינים גיאופוליטיים, מתמודד עם עניינים של מלחמות וכלכלה ובירורים. אבל אל תתבלבל. כי גבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם. ולכן הפרשה שלנו היא בעצם מספרת את סודו של עם ישראל. יש לו סוד, יש לו מבנה רוחני. זה צבאות השם. מאוד יפה לראות את ההפטרה של השבת שהיא כל כך קשורה. וזה נסיים. מיושע שפותחת ההפטרה ואומרת, והיה מספר בני ישראל ככל הים, אשר לא יימד ולא יספר. היה במקום שיאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי. כלומר, אם הפרשה שלנו נותנת לנו מבנה מאוד מהוקצה, מאוד מסודר, עם מספרים וזה, אל תחשוב שהמספרים הללו זה כאילו מבטא משהו סופי, להפך, כמו שאמרנו. זה מבטא שיש פה איזשהו סדר, אבל בעצם עם ישראל מחזיק, הוא כמו חול ים. חול ים פירושו שיש פה משהו אינסופי. כמו שאמרנו שאנחנו כבר לא שישים ריבון נשמות, אנחנו התפשטנו. אז גם מבחינה מהותית. ואם יבוא מישהו ויגיד, לא מי אתם, זאת לא דמותו של עם ישראל, אנחנו נגיד לו, אתה טועה. יאמר להם, בני אל חי. יהי רצון שצבאות השם, שזה עם ישראל, יהיו צבא חזק, אשר יכניע את אויבי ישראל, שאינם רוצים שנחיה בשלווה בארץ ישראל. אין שני צדדים, יש רק צד אחד. יש מי ש... הבנתם, בקיצור. יש לי תרחיש לכיבוש עזה. אני יכול לתת לכם אותו אם תרצו. מי שרוצה, יכול לתת לכם אותו בהודעה. באופן שלא יהיה אמיתים ולא יהיו הרוגים, יהיה טוב גם לנו וגם לערבים. בסדר? טוב.
אפשר גם לכיבוש עזה?